ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לא, נהדר לי. תמיד שאני אוכלת בגלה לפני שיעור, חתיכה קטנה חונקת אותי, ולמרצות אסור להשתעל כי העיניים יוצאות להם, והנזלת, אז לא. הגעתי עכשיו, אפשר להתחיל? הגעתי עכשיו מבית המלון בנווה אילן, מרטריט שעשו למשפחות החטופים. ומשפחות החטופים ידעו השבוע טלטלה ענקית, ענקית, שקשה להכיל אותה. מצד אחד, עידן אלכסנדר בסרטון אחרי 420 יום, וההורים שלו רואים שהוא חי, נכון בוכה, נכון מתחנן, אבל חי, עוד בני חי, איזה בשורה. אבל הבוקר עומר נאוטרה, שמחכים לו 423 ימים ומקווים ומחכים, והיום שומעים ההורים האציליים שלו שהוא נרצח עוד בשבעה באוקטובר. זאת אומרת, הטלטלה הגדולה הזאת בין עוד חיים ועוד תקווה לבין יאוש נורא שאומר, ממי, אין לך חס ושלום למה לחכות. אמרתי עכשיו למשפחות החטופים שזה הסיפור על עידן והסיפור על עומר. עידן עם סימן חיים, עומר ללא סימני חיים, ושניהם מתחילים בעין. ובפרשה שלנו, פרשת ויצא, אומר הבן איש חי, השם נתן לך שתי עיניים, ובעין אחת את תראי את העין, ויש כל כך הרבה עין, ויש לך עין אחרת שבה תראי את היש. ובין שני העין האלה של עומר נאוטרה, השם ייקום דמו וישלח נחמה לאמא ולאבא האצילים שלו ולכל המשפחה, ובין העין של עידן אלכסנדר, נמצאת האישה הבוחרת. וכשדיברתי עכשיו עם אמאות החטופים ועם סבתא של שני ילדי ביבס המתוקה והחזקה הזאת, שאמרה אני יודעת שהם חיים ואני יודעת שהם יחזרו ואני יודעת מה אני אבשל להם כשהם יחזרו, ואמרתי להן, כשאני רואה אתכן ככה בוחרות בעין האופטימית והמקווה, אני יודעת שזה בדיוק מה שהם עושים עכשיו בשבי. בנות, הפעם הראשונה שהביטוי שבויות חרב מופיע אי פעם בתנ"ך זה בפרשת השבוע, פרשת ויצא. ללבן יש שתי בנות, רחל ולאה, הוא רמאי, הוא מחליף ליעקב את רחל בלאה, ויום אחד אומר להם יעקב, בנות, תגידו, טוב לכן כאן? והן אומרות, לא, לא, לא טוב לנו עם האבא הזה, נוכריות נחשבנו לו, הוא מתנהג אלינו כמו אל זרות. אז הוא אומר להם, בואו נברח. יעקב בורח עם לאה ועם רחל, אחרי שהוא מתייעץ איתן, לבן מגלה שהם ברחו, והוא מגיע והוא אומר, אתה לא מתבייש? מה עשית? ותנהג את בנותיי כשבויות חרב. למה אתה עושה את זה? מה אומר בעצם לבן? האיש הזה סוחר בבנות שלו. הוא מחליט מי תתחתן, עם מי, מתי, עושה בהן מה שבא לו. אז הוא בטוח שאם יעקב לקח אותן, זה בניגוד לרצונם, כי לאישה אין רצון ולאישה אין בחירה. אז אם יעקב נמצא עם שתיהן, הוא בטוח לקח אותם כמו שבויות חרב. תתפלא, אומר לו יעקב, לאישה במקום הכי קלו בעולם יש בחירה. אתה יודע למה? כי קוראים לה חווה. כי היא הייתה אם כל חי. יש לה תאוות חיים מטורפת. אני עכשיו דיברתי עם, ואני לא רוצה לטעות בשם כי זה לא יפה, מרב. מרב היא בת הזוג של יאיר יעקב, שנחטף ונרצח, והיא שוחררה אחרי 54 ימים בשבי. ושאלתי אותה, תגידי, כשהיית שם, מה החזיק אותך? מה נתן לך תקווה? אז היא אמרה, ימים הדבר מאוד משונה. אני ישנתי על מיטת ברזל עם שתי קומות, והיה בה סולם ברזל, וכל לילה הייתי מחזיקה בסולם ברזל הזה, ישנתי בקומה למעלה, ואמרתי לעצמי, מרב, את מברזל כמו הסולם הזה, ואת תטפסי מהבור הזה החוצה כמו הסולם הזה. האישה הזאת לקחה את מה שהיה לה מול העיניים, סולם מברזל, ואמרה לעצמה, את ברזל ואת תעלי מהמנהרה החשוכה הזאת בסולם. למה אני מביאה את זה ולמה זה עשה לי צמרמורת? כי בפרשת ויצא אנחנו פוגשים את חלום סולם יעקב. כשיעקב במקום הכי מפחיד של החיים שלו, הכי נטול בחירה בחיים שלו, הוא, מה יהיה? שבו מתוקות, ברוכות הבאות, איזה כיף לראות אותך, רחל. גם אתכן. והוא מצליח לחלום על סולם. בנות, אנחנו נלמד היום בפרשת ויצא על נשי הברזל, בלעה, רחל, זלפה, לאה, ראשי תיבות ברזל, ארבע האימהות של 12 השבטים. וכשהיא מספרת לי מרב שהיא מחזיקה בסולם הברזל הזה ואומרת אני אצא מכאן, אז החלטתי שאני אקרא לה שיעור, לאימא שלי יש סולם, לא רק לאבא שלי. לאימהות שלנו יש סולם והן מחזיקות בו ומטפסות בו ונופלות ממנו. מה זה היצר המטורלל הזה שיש לנשים לחיות, לחוות וללדת? מה האימהות שלנו לא עושות בפרשת ויצא כדי ללדת? עסקאות וסימנים ודודאים וטרפים ובוכות ושפחות. למה את צריכה את כל זה, אימא? למה את צריכה ללדת ילדים? למה? אז רחל אמנו אומרת, בואו תיכנסו. ברוכות הבאות. ברוכות הבאות. אהלן. העניינים. איזה כיף שבאתן. סיפרנו עכשיו על מרב. בת הזוג של יאיר יעקב, הגעתי עכשיו ממפגש עם משפחות החטופים, והיא מספרת שהיא ישנה שם, שאלתי אותה, היא שוחררה מהשבי, בן הזוג של הנרצח, מה החזיק אותך בשבי? אז היא אמרה שישנה על מיטת קומתיים מברזל, והיה סולם מברזל, והיא פשוט החזיקה אותו ואמרה, את מברזל ואת תצאי מהבור הזה, כמו שהסולם הזה. מה שיש, אישה יודעת להחזיק בו ולחיות ממנו. האימהות שלנו מתערפות על לידת ילדים, וכשלרחל אמנו אין ילדים, היא הולכת לבעלה ואומרת לו, הבה לי בנים ועם עין מתה אנוכי. לא נכון. אם יש, את מתה. רחל אמנו מתה בלידתה. איך אתמול אמרה לי איזה סטודנטית בבר אילן, הרבנית, אני כל כך מבינה את היצר הזה, אני כבר מדמיינת את הילדים שיהיו לי, ואני כל כך אוהבת אותם כבר. אמרתי לה, את אוהבת אותם כי עוד לא ראית אותם, מאמי שלי. זה כל ההבדל. אבל באמת יש טירוף לאימהות ללדת, ואיך היא אומרת, אם עין מתה אנוכי. לא נכון, מאמי שלי. שלוש יולדות נפטרו רק בשבוע האחרון. מזכירות לנו שלידה טבעית היא כזה נס ענקי ומדהים. אז מה יש לאישה שכל כך רוצה ילד, שכל כך נלחמת על חיים? מה יש בך שכך מעורר בך את היצר הגדול הזה? אישה מחפשת מקום. ואנחנו נפגוש את המילה מקום שוב ושוב ושוב בפרשה שלנו, כשיעקב אבינו חסר מקום כי הוא חייב לברוח מאח שלו עשיו שרוצה להרוג אותו, והוא אומר מה נורא המקום, וישכב במקום, ויקח מאבני המקום, ויקרא את שם המקום בית אל. כל כך הרבה פעמים הוא אומר את המילה מקום, כי אישה רוצה מקום, וכשיעקב מחפש מקום הוא שם סביב הראש שלו 12 אבנים, שזה 12 השבטים שיהיו לו. ילד הוא סימון טריטוריה, ילד נותן לך להרגיש שיש לך מקום בעולם, את מרגישה שאת חיה כי את מממשת אותך בלידה. ואם לא ימימה, ואם לא זכיתי עדיין ללדת, או שכבר אני לא אזכה ללדת, אז מה קורה? רחל אמנו מגיעה ליעקב, הבה לי בנים, ועם עין מתה אנוכי, והוא צועק עליה, וייחר אף יעקב ברחל, התחת אלוקים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן? ממך מנע. חזל אומרים, לא ממני, לי יש ילדים מלאה. וחזל מתעלפים ממנו, כך עונים את המעוקות, כך עונים לאישה במועקה, למה הוא כועס עליה? ואז מקובל מאוד גדול, בשם רבי יצחק ערמה, כותב, ויחרף יעקב ברחל, התחת אלוקים אנוכי, ולמה כעס עליה? כי הנה לאישה שני שמות, אישה וחווה. כי יש לה שתי תכליות, מטרות. האחד, מה שמראה השם אישה. אישה לוקחה מאיש, וכמוהו תוכל להבין ולהשכיל דברי שכל וחסידות. והשני, עניין ההולדה, והיותה כלי ללידה וגידול בנים. ולכן קוראים לה חווה, כי היא הייתה אם כל חי. והנה, כשהאישה לא תלד, תהיה מנועה מהתכלית הקטן, שקוראים לו להיות חווה, יולדת, אבל עדיין יהיה בה כוח לעשות בתכלית הגדול שקוראים לו אישה, כמו האיש אשר לא יוליד, והיא תוכל ללמוד ולהשכיל בדרכי החוכמה והחסידות. על כן חרה אפו של יעקב ברחל כשאמרה, אם אין לי ילדים אני מתה, ורצה להגיד לה את זה העניין הנכבד. וואו, בעל העקדה אומר, אם אין לך זוגיות עדיין, ואם לא ילדת ילדים, זה לא אומר שאת מתה, כי אישה יש לה שתי פנים. אישה, שזה כמו איש, לומדת משכילה, לומדת תורה, מפתחת קריירה מדהימה, ויש לך עוד תכלית קטן, כך הוא קורא לזה, התכלית הקטן, שאת חווה, שאת גם יולדת ילדים. אז אם אין לך את זה, אז מה? יש לך את זה? נחמה ליבוביץ', הלמדנית הגדולה, מלמדת את זה בספר של העיונים בספר בראשית, והיא כותבת, לדברי הרב, ראתה רחל בגעגועיה לילד את כל עולמה, ובלעדיו אין חיי החיים, והרי זו בגידה בתפקיד והשתמטות מהחובות המוטלות עליה בהיותה אדם. כך כותבת נחמה ליבוביץ' בספר שלה, ככה היא מלמדת את הרב חנן פורט. ואז הוא כותב ככה, היה זה לפני שנים רבות, נחמה הייתה באה מדי שבוע לכפר עציון ללמד פרשת שבוע. בפרשת ויצא היא הביאה את המילים האלה של רבי יצחק ערמה. באותה שעה, אומר הרב חנן פורט, הרגשתי שדברים אלה הולמים להפליא את דמותה של נחמה ליבוביץ', שלא זכתה לפרי בטן כל ימיה, אבל זכתה להבין ולהשכיל בשכל וחסידות. אחרי השיעור ריסעתי אותה הביתה והודיתי לה על השיעור ואמרתי לה, תקשיבי, זה בדיוק את. נחמה האזינה לי בשתיקה, לפתע קטעה אותי ואמרה בקול ספוג כאב, אבל האמת היא שיעקב לא הבין כלל את רחל, וגם הרב יצחק ארם לא התחיל להבין מה זאת אישה. כך אמרה ולא יספה, ואני שמעתי בשתיקתה את קולה נוזף בי, גם אתה לא תבין לעולם, כי אינך אישה. האם אתן מסכימות עם הרעיון הזה, שאישה יש לך עוד תכליות, חוץ מללדת וחוץ מלהיות בת זוג? זה קשה. ונחמה ליבוביץ' בעצמה מלמדת את זה בשיעור, זה כל כך מזכיר לי את עצמי מעולמה של מרצה, מפני שאני יכולה להיכנס למשפחה שכולה ולעשות הכל כדי שהיא תשמח ורוחה תתרומם. אני עושה לה מגיה זר זר המוגזמת, ואז כשאני חוזרת באוטו אז אני בוכה תמרורים, ואני אומרת לו, כמה לדעתך יישארו לי מילים ועידודים וכאילו מה יהיה? אז יש תמיד פער בין מה שאת מלמדת ורוצה להנחיל לבין הדברים שאת מרגישה. אתם מרגישות הזדהות עם נחמה ליבוביץ', נכון? מה שלומך? איזה כיף! תפסיקי את סתם עם המקל, את רצה, אני רואה. איזה אושר לראות אותך, ברוכה הבאה. איזה כיף. איך את מרגישה? גיבורת ישראל. לגמרי. גיבורה, לוחמת. אשת ברזל. כן, נשמה. אנחנו לא חייבות ללמוד תורה, אז אנחנו רוצות ללדת ילדים, אבל האמת היא, מאמי שלי, יפה שלי, אל תבכי. האמת היא, רגע חיבוק. עכשיו אני אגיד לך משהו, אבל באוטו בחזרה אני אבכה עלייך. אז אני אגיד לך עכשיו מה שאומרת מרצה, טוב? האמת היא, מאמי, שאת לא חייבת ללדת ילדים לפי התורה, אבל את חייבת לפי האישה. ה-urge הזה, הצורך האדיר הזה, מאמי שלי. ואל תבכי כל כך, כשיהיו לך, תבואי לבכות לי על דברים אחרים, בעזרת השם, בעזרת השם. אני רוצה לומר משהו שנחמה ליבוביץ' לא ידע. ונחמה ליבוביץ' לא ידע שגם אישה עם מיליון ילדים, וגם אישה עם מלא נכדים, וגם אישה עם זוגיות, יכולה לשבת בשולחן השבת ולהרגיש כל כך בודדה. ואם יש משהו שיכול לתת לך מבט על הכל, זה זה. את באה לשיעור ולומדת משהו מלפני 7,000,000,000 שנה, ופתאום הלב שלך מתאושש, את מקבלת אישור לקיומך, את מקבלת שמחה בלב. אז הוא לא אמר שטות מוחלטת. הרב יצחק ארמה, הוא צודק ברגעים קשים שנחמה ליבוביץ' לא יודעת, כי היא אומרת ילדים, ילדים זה הכל, בעצם חוזק ועוצמה פנימית זה הכל, זה קורה מילדים, אבל זה קורה גם כשיש לך ילדים ואת כל כך זקוקה לעידוד. זה רק הלימוד המהמם הזה, ואנחנו הולכות עכשיו לעשות אותו ביחד. אנחנו משקיעות מה שאנחנו יכולות במרדף אחרי הזוגיות שלנו, זאת שאין וזאת שתהיה, כי הכי חשוב זה הבית. מי שראתה, ואני חושבת שאין מי שלא ראתה, את אבידה בחר מקיבוץ בארי, שהתחבא בממד עם אשתו דנה והילד שלו בן ה-15 קרמל, ירו לתוך הממד בבארי, רצחו את אשתו ואת הבן שלו, והוא נפצע קשה ועכשיו אין לו רגל. והוא עמד השבוע בבית כנסת בבארי, והוא אמר, הכל תדחו, הכל תדחו, הכל. הוא אומר, אני אוכל את הלב שהבן שלי, קרמל, ביקש ממני, אבא, בוא נלך לבריכה היום, ואמרתי לו, לא, אני יוצא רק בשמונה בערב מהעבודה. והוא התקשר בארבע, הוא אומר, היום אני סוגר הכל בארבע. אל תדחו משפחה, אל תדחו אהבה, אל תדחו חיבוק. את הכל אפשר לדחות, איך הוא אמר במילים המעממות שלו, לכו הביתה לעשות חוויות טובות, זיכרונות, כי זה מה שנשאר. בואו ונחזור לפשטות, לחיים, למה שנשאר. זה הדבר הכי זוהר בעולם והכי קשה בעולם. נורא כיף לברוח לרוחניות, ואני סייה בעד. ולצאת לעוד דייט זה פשוט למות. למות משעמום, למות מעצבים על זאת שהדביק על אחותו, למות על כל המין הגברי, למות לא יודעת מה. ובנות, אל תדחי אהבה. ובכל בוקר תקומי לעשות שוב את ההשתדלות הכל כך קורעת לב הזאת. למה? כי זה כל כך נמוך לפעמים וכל כך מגעיל. מי שהראתה לי השבוע שהוא איזה גואלי אחד, מי ביקש ממך לעשות לי אבחונים דידקטיים? כתב לה, יכול להיות שיש לך בעיית משקל, תטפלי בזה. וואלה, תודה רבה. איזה מזל שנכנסתי לאתר ההיכרויות הזה, כי לא הייתי יודעת שיש לי בעיית משקל. מה קורה לבעיית שיקול הדעת שלהם? אני משתגעת מזה. ויצא יעקב מבאר שבע. שימו לב לפירוש המדהים של הרבי מאיש ביצה, לכל אלה שמתלכלכות על עוד ילד ועל עוד אבחון ועל עוד דייט. ויצא יעקב מבאר שבע. כשיצא, הרים עיניו לשמיים ואמר, שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. הוא מחפש את העזר כנגדו, את אשתו, ולא יודע מה לעשות. ואז חזר ואמר, מה? אני מאבד את הביטחון שלי בהשם? אין מצב. וברגע שהוא אומר, מיד אחרי הייאוש, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, הוא מקבל שבעה פסוקים מהשמיים, שהם כנגד שבע ברכות, ולכן סגולה לזיווג, לומר את הפרק הזה, שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. ועכשיו שבעה פסוקים, עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, השם שומריך, השם סילך, על יד ימינך יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך לדייטי, מעתה ועד עולם. למה הוא התייאש? כשיצא יעקב מבאר שבע ולא היה לו שום דבר, והוא צריך ללכת ללבן ולעסוק בצון למען פרנסתו, והחליפו לו השידוך. בנות, מה הפחד הכי גדול שלך שעובדים עלייך? אומרים לך, לא, הוא בן 40, 70. איך את מפחדת מזה? זה בדיוק מה שעשו ליעקב. רצה רחל, מה קיבל? את אחותה, לא נורא, מה יש? אז נה, תתפשר קצת. כשיצא יעקב מבאר שבע ולא היה לו לחם לאכול, והוא צריך ללכת אל לבן ולעבוד למען פרנסתו, והחליפו לו השידוך, נפל דעתו מאוד. כי הביט בעצמו וראה עצמו קטן מאוד מול אבותיו אברהם ויצחק, כי הם לא היו צריכים להתעסק בענייני העולם הזה, והיו עוסקים תמיד בעבודה קדושה ובמעשה מרכבה, והוא צריך לעסוק בדברים קטנים כאלו. ואז חזר ואמר, אינני מאבד תקוותי מבוראי. אפילו שהם עסקו בדברים גדולים ואני רואה עצמי בדברים קטנוניים, מכל מקום גם בזה יש עבדות השם. בנות, כשיעקב הולך לחפש את השידוך שלו, הוא אומר, אני בלי מקום, אני בדרך אל בית, אבל אני אקרא למקום שאני נמצא בו ואני הומלס. אני אקרא לו בית אל, ואקרא את שם המקום ההוא בית אל. את יכולה להיות בדרך אל בית, לרצות ילדים ולרצות זוגיות ולרצות אהבה, וכל הזמן להרגיש שאת בדרך ושאת הומלסית, ותעצרי שנייה ותקראי למקום, אין מקום שאת עומדת בו, בית אל. אני עכשיו בבית אל, בעצם בנות, זה היה בית חבד הראשון. החבדניקים הולכים לכל מיני מקומות שכוחי אל, מקימים שם בית חבד, אפילו שהם בעצמם לא בבית, כי את אלוקים אפשר לפגוש בכל מקום, גם בדייטים, גם בדברים הקטנים. בעצם אין בעולם דברים קטנים. אני רוצה שנתחיל לדבר על דייטים, על אהבה, אבל יש כאן שיעור ענק גם למי שנשואה, גם למי שיש לה. המדרש שנשמע הכי סדיסטי בעולם. יש שהוא הולך אצל זיווגו, ויש שזיווגו בא אצלו. מה הכוונה? יש מישהו או מישהי שעובדת כל כך קשה ופוגשת 700 אלף בחורים עד שהיא פוגשת את האמיתי. ויש מישהו שלא עושה כלום, והיא באה והיא מציעה לו נישואין, וככה, בקלות. איך המדרש לומד את זה? משתי מילים, ויצא. כתוב, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך הרן, המסכן, מה לא עושים לו, איך מרמים אותו, בחור ישיבה תמים, נותנים לו את אחותו, עושים לו דודאים, מחליפים אותו, הוא בא להיות עם אישה אחת, היא אומרת לו, לא, הלילה אתה איתה, סחור סחרתיך. ויצא יעקב מבאר שבע, אבל יש עוד ויצא. ויצא יצחק לסוח בשדה, תפלל. והוא טרם קילה לדבר, לפני שהוא אמר, ריבונו של עולם, אני רוצה שתשלח לי זי. ופתאום רבקה באה ונופלת מהגמל. אפשר לדעת, קודם כל בנות זאת עובדה סטטיסטית, נכון? יש אחת כזאת, פגשה אותו בגיל 12, תנו בגיל 13, ילדו בגיל 14, חיו עד גיל 200, נכון? קודם כל זאת עובדה סטטיסטית, אבל למה המדרש צריך להגיד לי עובדה כל כך סדיסטית? ממי, תקשיבי. יש כאלה שהכל הולך להם בקלות, ויש כאלה כמוך שלא. תודה! איזה כיף. בנות המדרש הזה הוא המתנה הכי גדולה לחודש כסלב. והוא אומר לך, נכון שיש כאלה ויש כאלה, זה הפתח שלך לאמונה בנס. כי אין באמת חוקים בעולם בכל מה שקשור למשפחה, לאהבה, לילדים, אין חוקים. זה תמיד נס, ולכן את רואה את זה, את רואה את זה, את מבינה מזה משהו מובנה? לא. אני מכניסה אתכן עכשיו למדרש מאוד מאוד עמוק. מה זה חג החנוכה שחל בכסלו? כותבת הגמרא במסכת עבודה זרה, כיוון שראה אדם הראשון בחודש חשוון וכסלו, שהיום מתקצר והולך, אמר, אוי לי, בגלל שחטאתי בעץ הדעת, בשביל שסרחתי, העולם חשך בעדי, ועוד מעט הוא חוזר לתוהו ובוהו, וכנראה זה המוות שנגזר עליי מהשמיים. בנות, אדם הראשון לא יודע מה זה מוות. נגזר עליו למות, מות תמות, אתה היית בן על מוות, אכלת מעץ הדעת, אתה תמות, הוא לא יודע מה זה למות. ואז מגיע חשוון וכסלו, והוא רואה ששבת נכנסת בשמונה בבוקר, ויוצאת בשלוש אחר הצהריים, והוא אומר, זה המוות. עוד מעט כל העולם יהיה חשוך, למה זה קורה? כי אני חטאתי. עמד וישב שמונה ימים בתענית ובתפילה, ואז הגיע סוף הכסלב, וראה בכ"ה בכסלב, חנוכה, יום שמאריך והולך, אמר, מנהגו של עולם הוא, הלך ועשה שמונה ימים טובים, שמונה ימי חנוכה. אם חשבת שחנוכה זה היוונים והזה, לא, קבלי תיקון, חנוכה הראשון זה כשהלילות קצת מתקצרים, הימים קצת מתארחים, והוא יו, כנראה ככה העולם. יש מישהו מאוד חכם, קוראים לו יהודה גזבר, אולי שמעתם עליו, תקשיבו למילים המשגעות שלו. אדם הראשון מאשים את עצמו בהתנהגותו של העולם. יש כאלה, המון, שבאות אליי ואומרות, הרבנית, אני יודעת שזה, אבל בגללי השבעה באוקטובר. עם כל הכבוד לחטאים שלך. זה לא. אדם הראשון מאשים את עצמו בהתנהגותו של העולם. כמו אדם שאומר לעצמו, בגללי לא יורד גשם. והרי העולם גדול הרבה יותר, הוא רחב ידיים גדול הרבה יותר. כמו אדם הראשון שעומד ורואה יום אחר יום איך האור מצטמצם והולך ואומר, ככה זה ימשיך עד החושך הגדול, עד שיהיה רק חושך, שלא יהיה אור בכלל במציאות. פתאום, איזו הקלה. אין באמת חוק כזה בעולם. הימים ילכו ויתארחו בחזרה, וכל חוקי הטבע אינם אלא דרכים שעוזרות לנו להבין את המציאות, וזה כל כך משמח. נס הוא הרגע שבו אתה יוצא מתוך עצמך. אתה כל כך בטוח שדברים קורים ככה. אני לא פוגשת מישהו מתאים לי, כי יש בי איזה דפקה מאבא שלי ואימא שלי שהיו מקללים זה את זה ביום שישי בצהריים. לכולם זה קרה. את לא, וחלק נשואות. אין בית שאבא ואימא לא הוציאו זה לזה. את הריסים ביום שישי בצהריים. זה לא זה, מאמי. הנס הוא הרגע שבו אתה יוצא מתוך עצמך. הרגע שבו אתה מבין שיש עולם מחוץ לתודעה שלך. והעולם לא בהכרח נענה לתפיסות המוקדמות שלך. העולם יכול להפתיע. הוא יכול להיות משהו אחר לגמרי. כשאדם תופס את עצמו כחלק ממשהו גדול ומבין שיש עוד דברים בעולם, גם האמונה שנס יקרה פתאום מתקבלת. כשאדם מוכן להיות מופתע מהעולם, גם העולם מוכן להפתיע אותו בחזרה. יש כאלה ויש כאלה, ואסור לך להתייאש מניסים. היום נסמוך על הניסים. היום נסמוך על הנס הזה שקוראים לו להתחתן, שקוראים לו משפחה. שימו לב לגמרא הראשונה שנלמד היום. מעשה באחד שמתה אשתו, והניחה בן לינק, ולא היה לו שכר מניקה ליתן. אשתו ילדה לא עלינו ומתה, יש לו תינוק רעב, מה הוא יעשה? אין לו כסף למנקת. נעשה לו נס, נפתחו לו דדין כשני דדי אישה, והניק את בנו. אמר רב יוסף, בואו ראה כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה. אמר אביי, עד רבה, כמה גרוע אדם זה שנשתנו סדרי בראשית בשבילו. קורא לו נס מהמם. פתאום, פעם זה היה נס נורא גדול של איש נהיה גוף של אישה, ונהיה לו חלב, והוא מצליח להניק את התינוק הזה, מסתכל עליו רב יוסף ואומר, איזה בן אדם ענק, תראו איזה נק, ענק קרה לו. והבאי אומר, כמה גרוע אדם זה שנשתנו סדרי בראשית בשבילו. את יכולה להבין למה הוא גדול, נכון? יא, קרה לנס. כנראה שהיא כזאת צדיקה. למה הוא גרוע? למה הוא יכול להיות נורא גרוע לדעתך? למה?
הדרך לשם.
מה זאת אומרת?
לא יודע, אף אחד לא יכול לדעת מה הדרך הייתה שהבן אדם הזה עבר עד לנקודה שבה הנס קרה לו.
הבנתי.
וזה מה שבעצם נסתר מהעין.
אז אולי אנחנו לא יודעים משהו עליו. מה עוד יכול להיות? למה את כזאת גרועה? כן. שחבל שהוא צריך את הנס מראש, מה הכוונה, אז מה הוא היה עושה? אומר לה, קומי.
לא, שאשתו הייתה בחיים, ולא צריך את הנס. אז כאילו מראש הסיטואציה היא לא אידיאלית.
הסיטואציה לא אידיאלית. איזה מצב גרוע הוא. יפה. יפה מאוד. עוד השערה?
ישועה בדרכי הטבע.
לא חייבים מוטציה כזאת. בעצם, הרב קוק אומר את זה מאוד יפה, למי עושים ניסים? לאנשים נורא נורא מוגבלים. נורא מוגבלים. צריך להפוך את העולם בשבילך. כמו תלמידה בכיתה מקדמת, שכולם נותנים לה פרסים וניסים ומשלימים לה הכל. כמו שהבנות שלי עושות כשהנכדים שלי אומרים דברי תורה. ואז יעקב ראה את והילד אומר בטעות והן קופצות ניסים עושים לאנשים מאוד מאוד מוגבלים. הלוואי שלא היינו מוגבלים בצורה כזאת, אבל יש עוד פירוש בגמרא. כמה גרוע אדם זה שנעשה לו נס כזה? מה הכוונה? שכשעושים לך נס, אז גורעים ממך משהו אחר. וואי, עכשיו נגרע ממנו משהו. ולכן, כשאת מברכת הגומל בבית כנסת, ברוך אתה השם, הגומל החייבים טובות שגמלה ניקול טוב, לא עונים אמן. זאת ברכה שלא עונים עליה אמן. כולם אומרים, מי שגמלך, אז זה, הוא יגמלך כל טוב, סלע. במילים אחרות, ים, סקנה, קרה לך נס, יהי רצון שלא יתנקמו בך עכשיו. השמיים, יהדות היא כל כך מעניינת. אז... מה זה ניסים? האם אתה בן אדם גדול או קטן? למה אני מדברת על ניסים? כי כסלב. למה אני מדברת על ניסים? כי בפרשה קורה נס קריפי שאין כדוגמתו. יש לנו שתי שפחות, בלהה וזלפה. לכל אחת יש שתי ילדים. לאה יש לה שישה ילדים. ולרחל יש רק בן אחד, יוסף. ולאה שוב בהיריון. לאה אומרת, יא וולי, אם יהיה לי בן שביעי, ולשפחות כל אחת יהיו שניים, שני בנים, ולרחל רק בן אחד, ויש 12 שבטים, אז רחל אחותי תהיה יותר גרועה מהשפחות, יהיה לה רק בן אחד, ולהם יהיה שתיים, ולי יהיה שבעה, אין מצב. היא עומדת מתפללת, ואז היא מרגישה קיבוץ, אני אמרתי קריפי, והבן שיש לה בבטן מתהפך לבת, ולבת הזאת קוראים דינה. בואו נראה מה אומרת על זה הגמרא. הייתה אשתו מעוברת ואמר, יהי רצון שתלד זכר, הרי זו תפילת שווא. אין, די, כבר בהיריון. אתה לא יכול להגיד, הלוואי שהבת תהיה בן. שואלת הגמרא, אבל לאה אמרה, 12 שבטים עתידים לצאת מיעקב, שישה יצאו ממני, ארבעה מן השפחות, הרי 10. אם זה זכר, לא תהיה אחותי רחל כאחת השפחות, מיד נהפכה לבת. אז זה כן קורה. אומרים חז"ל, אין מזכירי מעשה ניסים. תפסיק. תפסיקו להתפלל לכזה נס מטורלל. זה היה מקרה אחת לפעם בהיסטוריה. האם מותר לי לחכות לנס? האם מותר לי להאמין שיהיה לי עוד יותר טוב ועוד יותר טוב? בנות, תקשיבו. השיר הזה, אין שיר שהפך להיות כזה ויכוח נוראי בין רבנים, רבניות, כל מיני חצרות. אתם לא מבינות לאן זה לא הגיע, ואני רוצה להתחיל דווקא עם רבית הכט מעיתון הארץ. אוכרת מעולה, אבל היא טובה. את רק תהיה טוב במה שאתה עושה, אתה רע תהיה טוב בזה. אחד הלהיטים החזקים בישראל בימים אלו, הנפוץ בסרטוני הוואי של חיילים, אוהדי כדורגל ומסיבות ילדים וקריוקי, מתנסית אחת, נקרא תמיד אוהב אותי בביצוע ששון שאולוב. פזמונו הממוקסס מתחיל במילים, השם יתברך, תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. ואז בקצב הולך ומתגבר, הוא נדחס לספירלה מתהדקת של המילים, עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. לכאורה, כותבת רבית הכט, זה שיר הלל ואהבה לאל, אבל דווקא הציפייה הניסית המובעת בו, הגוברת בטור הנדסי, עיקש ותחוף, איך היא נלחצת, חושפת את עומק מצוקתו המצמיתה של היחיד בהווה. זה בור חפור היטב שמפקיע את הפתרון מטווח היכולת האנושית. מאז השבעה באוקטובר היא מקוננת, חלה עליית מדרגה נוספת. האלמנט של האמונה הועצם כדרך התמודדות וכמוצא פוטנציאלי מהסבל. תפקיד האמונה הוא להדוף שקיעה בדיכאון או בחרדה ולכפות שמחה ותקווה כמעשה ניסי משולל סיבה הגיונית. תוך החשת רכיבים מחלישים כמו מותם ההמוני של צעירים, הפקרת החטופים, מראה משפחותיהם המעונות ועוד. במילים אחרות אומרת רבית הכט, תפסיקו עם זה. לא, באמת, המצב פטטה. אתם לא תתהלכו ברחובות, תשאירו עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. רבנים גדולים הסכימו איתה, עם רבית הכט, ואומרים, לא, אסור להגיד ככה, המצב שאת נמצאת בו עכשיו הוא הכי טוב, וזה חוסר אמונה להגיד, יהיה לי עוד יותר טוב. מי שאומר ככה זה רבנים שלא פגשו מספיק צער. הרב שלום ארוש, שהמציא את המילים האלה, לא יכול לבוא לאמא של חטוף ולהגיד לה, המצב שלך עכשיו הוא הכי טוב, אל תגידי, יהיה לי עוד יותר טוב. זה כן מפריע. כשאני שמעתי את השיר הזה בפעם הראשונה, גם אותי הוא קצת הרגיז. וכאן מגיע הרב אברהם סתיו, שהוא מאוד מאוד חכם, והוא כותב מאוד מאוד יפה. במלחמת חרבות ברזל, שרנו שירים עם תקווה מהוססת, בשילוב זעם נקמני, כמו חרבו דרבו. אנחנו מדברות על נס, אז נס וסטילה. שיר הנושא של תחילת המלחמה היה מהוסס מאוד בתקווה שלו, גם בשעות החשוכו של הלילה, של יגל אושרי. זו הייתה מידת האופטימיות המרבית שהרשנו לעצמנו, ואז בא אליי צור. ועם שיר אחד שינה ללא הכר את פס הקול המוזיקלי, בטוויסט מוזר, פתאומי. זה הזכיר לי את התוכניות בערוץ 14 שמדברות על ניצחון מוחלט. זה מפריע, אומר הרב אברהם סתיו. בשיחות עם בני נוער גיליתי שאחת האמונות הרווחות היא מחשבה טובה מייצרת מציאות, אבל היהדות אומרת הפוך. אחרי המעשים נמשכת המחשבה. השיר החדש של אלי צור הוא פנטזיה, אבל פנטזיה מודעת לעצמה. תקראו את המילים, הוא ידבר על ביזיון, משבר אבקות ועל תפילות שלא נענות, או כמו שהנכדים שלי שרים, תהיה לי פרנסה, תהיה לי עצירות. אני לא יודעת, לא יודעת למה, אבל אני נותנת להם איזה יצירתיות. עכשיו תקשיבו למילים החכמות האלה. האופטימיות שלו בוקעת כמו תפילה נואשת, כמו קינה. ומי שראה בשידור חי את המופע של אלי צור כשלידו יושב הרב שלום ארוש, ראה איך בשיא של הפזמון רואים את הרב שר ובוכה, כואב את הפער המוחלט, את החלל הפנוי האינסופי בין ים הכאב הזה לבין הטוב שעוד יבוא, כי הוא חייב מתי שהוא לבוא. זה כל כך יפה. כשאנחנו שרים את זה, אנחנו בעצם מתפללים, אנחנו בעצם כואבים את הפער בין המציאות לבין הנס שאנחנו מצוות לחכות לו כיהודים. בואו נדבר על חודש כסלב, ולמה הוא חודש הניסים, ולמה בסוף השיעור אנחנו הולכות לבקש נס מפה, כי זאת סגולת החודש הזה. בחודש הזה, האויב הגדול שלנו קוראים לו יוון. התרבות היוונית המציאה את הטרגדיה היוונית. והטרגדיה אומרת, בסוף כולם מתים. הסוף הוא ידוע מראש. בואו נקרא את הרב זקס. יוונים האמינו בגורל. הגורל נחתם ואין להשיבו. יוון תרמה לעולם את הטרגדיה. בעברית אין מילה לטרגדיה. זה לא אסון, זה אירוע מתגלגל. חזל מלמדים אותנו שיוון, היוונים שאנחנו שונאים אותם בחודש כסלב ונלחמים בהם בחנוכה, יוון זה בגימטריה גלגל. תגידי, משהו שהתחיל להתגלגל מההר למטה, יכול לחזור לאחור? לא, גם החיים שלך. מספיק לבקש ניסים, מספיק לשיר יהיה לי עוד יותר טוב. איך יהיה לך? איך יצאו שבועים חיים ובריאים ושמחים? אין מצב. זאת טרגדיה יוונית. חז"ל אומרים, תביטו במילה יוון. יוד יורדת קצת, וו יורדת עוד קצת, נון, רגליה יורדות, מוות. תעברתי ביוון מצולה ואין מעמד. את בתוך בוץ שאי אפשר לצאת ממנו. ממי, אל תאמיני למילים של ימים, את תבקשי נס ותאמיני בניסים. בטרגדיה הגיבור נידון למפלה או לחורבן, שיבואו בהתנגשות עם כוח על, בדרך כלל בגלל שגיאה גורלית שעשו הדמויות. ביהדות אין אפשרות כזו. אנו נאלצים כל בוקר לבחור מחדש בתקווה. אנו חופשיים כי אלוקים חופשי, וברא אותנו בצלמו, אל תאמינו שהעתיד כבר כתוב. בבחירות שלנו אנחנו יכולים להמשיך, ילדינו ימשיכו להפתיע אותנו, העולם ימשיך להפתיע. בטרגדיה זה קל, הדרך הקשה תהיה תקווה. בנות, אין יותר קל מלומר יהיה לי עוד יותר רע ועוד יותר רע, וכולם יאמינו לך, כי כמו שהחיים שלך נראים, יש משהו בדברייך, ממי. זה לא נראה הולך ומשתפר. אבל, איך אמרנו? יש ויש. העולם לא מתנהג לפי חוקים שאת מכירה. יש שהוא הולך אצל זיווגו, יש שזיווגו בא אצלו. יש תקווה לאין שלך. יש דרך חזרה. והעובדה הזאת מבדילה את היהדות. אני רואה אותם. עכשיו ראיתי את אמהות החטופים במלון בנווה אילן מרוטות מתקווה. תקווה זאת העבודה הכי קשה שיש בעולם. ואמרה לי סבתא אחת, שלצערי אני לא זוכרת של איזה חטוף, שכל יום בבוקר היא מכינה את העוגיות שהוא אהב. כל יום! היא אומרת, אני מכינה 10 עוגיות, ואומרת, היום הוא יבוא, יאכל אותם חמות, כי הוא לא היה אוהב מאתמול. אתם יודעות מה זה? אמא! כשוויקטור פרנקל יוצא מאושוויץ, הוא מספר סיפור מדהים. לא רק את בני משפחתי לקחו הנאצים, הם לקחו לי את הדבר האחרון. בכיס המעיל שלי, כשהגעתי לאושוויץ, היה כתב היד הכמעט מוכן של ספרי הראשון, הרופא והנפש. כשלקחו לי אותו הנאצים, הרגשתי שלא יהיה לי יותר לאן לחזור. הוא היה כזה פסיכיאטר מדהים, מרצה מבוקש. לוקחים לו את הספר שהוא כתב בו את כל עקרונות השיטה שלו. באותו יום שבו לקחו לי את כתב היד, זרקו לעברי בגסות מעיל של יהודי אחר כנראה, שאני אשים במחנה. הכנסתי את היד לכיס ומצאתי שם דף קרוע מתוך סידור תפילה. על הדף היה כתוב, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. ראיתי בכך סימן שעכשיו תורי לא רק לנסח רעיונות גבוהים, אלא גם, ואולי בעיקר, לחיות לפיהם. אנחנו כל כך הרבה פעמים לומדות תיאוריות, כותבות תיאוריות של ריפוי של הנפש ושל הגוף, ותהיי בשמחה ולהיות שמחה, זה חשוב. וכשהפרקטיקה מגיעה, מה שצריך זה דף אחד, שמע ישראל, השם אלוקייך היום, השם אחד היום, ואת חייבת את מבט העל הזה, כי אם יעקב אבינו יחשוב שהוא עובד 7 שנים בשביל רחל, ובסוף 7 שנים אומרים לו, תיקח את לאה ותעבוד עוד 7 שנים, הוא ימות. אבל מה קורה לו? ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. כשיש לך אהבה בלב, הכל פתאום מתכווץ למשהו שאפשר לעבור אותו. כי אני כל כך אוהבת את הילד הזה, אני אעשה לו עוגיות עוד יום. אני כל כך אוהבת את השם, אני אתפלל עוד פעם. אני כל כך אוהבת את עם ישראל, אני אקווה בשבילו. אני כל כך אוהבת את האהבה, אני אצא לעוד פגישה הערב, ואני אלך הכי יפה, הכי משקיעה, הכי מצפה. אין יותר קשה מלקוות. אנחנו לא טרגדיה יוונית. אנחנו סיפור יהודי, וסיפור יהודי זה להיות חייבים להאמין בניסים. ימימה, איך יקרה לי? נס. את חייבת לצאת מעצמך כדי שהקדוש ברוך הוא יצא מעצמו. וחיים של משפחה, פגישה של בחור, לדת ילד, חינוך ילדים, זה כל הזמן לצאת. ויצא, ותצא, כך קוראים לפרשה. בואו נלמד על גברים, איפה היציאה שלהם מהטבע של עצמם. ונלמד על נשים, איפה היציאה שלהן מהטבע של עצמן. כדי לבנות זוגיות ולבנות משפחה. בואו נתחיל עם הגברים. ויצא יעקב, הוא רואה את אשתו רחל, הוא מנשק לה והוא בוכה. בפגישה הראשונה, תארי לך, את יוצאת לדייט, הוא נותן לך נשיקה, וואו, וואו, איזה בכי. למה הוא בוכה? חזל אומרים, בכה בגלל שלושה דברים. א', ראה אותה ואמר, אבא שלי יצחק, שלח את אליעזר עם 10 גמלים מלאים בתכשיטי זהב להביא לאימא שלי, רבקה, ולי אין שקל. בכה. הסיבה השנייה שהוא בוכה, ראה שאינה באה עמו לקבורה. הוא ראה שרחל לא תיקבר איתו במערת המכפלה, אלא על אם הדרך. תארי לך, את שואלת אותו, תגיד מה, לא נעים, אני עוד לא מכירה אותך, תזכיר לי את שמך, למה אתה בוכה? אני בוכה שלא תהיה לנו חלקה. מה יש לו? והסיבה השלישית, שהוא בוכה, כשהוא נשק אותה, עומדים כל הרועים וצוחקים ואומרים, תראו, בא זה לחדש לנו עריות בפרהסיה? מה זה החוסר צניעות הזה? בחור ישיבה, יושב אוהלים, בא מנשק אותה. צוחקים עליו. אומר הזוהר הקדוש, שלושה דברים בשביל הגבר הם יציאה מהטבע שלו. כשהוא פוגש אישה, זו פתאום אחריות הפרנסה. נכון שהוא לא עושה כלום ואת מפרנסת ומביאה הכל, אבל הוא הדואג. זה ככה, זה את הפך, תאכל לחם. פתאום הוא צריך לפרנס, ופתאום ילדים צריכים דברים, מה שגורם לגברים לבעתה בענייני כסף. או שזה קמצנות, או שזה לסרוק את דפי הוויזה, שזה הרגעים היחידים שאני אומרת תהילים, בכל הכוונה. שלא יראה, שלא ישים לב, שיחשוב שזה סתם, שגנבו את הכרטיס. הם כל כך לחוצים, זאת הכללה שלהם, בזיעת הפך תאכל לחם. הוא חייב לצאת מזה, מבן אדם שהחיים שלו היו מאוד מאוד נוחים, כי הוא ידע איך מתנהג הכסף שלו, לפתאום הלחץ הזה. הסיבה השנייה שהוא בוכה, זה כי אינה באה עמו לקבורה. מה זאת אומרת? אומר הזוהר, הוא רואה אישה שרוב ימיה תהיה בצער. הוא התחתן, פגש אישה עליזה, רחלה, קופצת כבשה כזאת, שנונה, אומרת לו, תקשיב, אבא שלי רמאי, אין מצב שאני נותנת לו לרמות, אנחנו נעשה סימנים, יאללה, מחכה לך. איזה מותק. אחרי לידה, הוא בא הביתה, מה רואה? והנה היא לאות, יושבת עצובה, כמה גברים כאלה, באים ואומרים לי, היא לא הייתה כזאת, היא הייתה עליזה, אתה היית רזה. אז מה? זה כל כך קשה. ולשבת ליד אישה שעצבות זה חלק מובנה מהלידות שלה, ארבר בעצבונך והרונך בעצב תלדי בני, זאת יציאה מבחינתו, יציאה לכיוונך. אל תגיד אני אתפלל עלייך ותצא מהבית, לא. תצא מעצמך ותגיד אני לא הולך לתפילה הבוקר, כי אני רואה שקשה לך. אני כאן כדי לעזור לך. אל תצא, זאת חתיכת יציאה לגברים לא לצאת. והדבר השלישי, והדבר השלישי זה הנשיקה. אני אומר את זה במילים שלי, לא במילים של הזוהר. הגופניות הזאת שהגבר אף פעם לא יבין, אומר את זה הרב וול, באישה, ככל שיש יותר קשר פיזי, היא מצפה ליותר קשר נפשי ביחס ישיר. ואצל גברים ההבנה היא מאוד מאוד אחרת. ותמיד יש התסכול הזה של, רגע, אז מה יצא לי מזה? האם הוא אוהב אותי? האם אני רק גוף? הוא חוזר ממילואים וזה מה שהוא רוצה? אז מה, אני רוצה לדבר איתו. הגופניות הלא פתורה הזו גם מצריכה מאיש מאוד לצאת ממה שהוא מבין וממה שהוא יודע. כי הוא באמת מלא אהבה, וזה לא מובן אצלך בשפה הנשית שלך. ליציאות בכלל בכלל לא פשוטות, ענייני הפרנסה, ענייני העצב שיש באישה, והוא לא ידע, הוא חשב שרק אמא שלו כזו, ובכן לא. והדבר השלישי, הגופניות הזאת שתמיד מעליבה אותה, חשבתי שאת שמחה, אז מה קרה? ועד שתמות היא לא תצליחי להסביר לו, ספוילר. ממה אישה צריכה לצאת? איזה נס היא צריכה לחולל בעצמה. אנחנו לומדות עכשיו את בעל מי השילוח, הרבי מאיש ביצת. אני רוצה אחר כך לשאול אותך שלוש שאלות, תחשבי עליהן טוב טוב. שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל. שלושה שמות יש לאדם, אומר המדרש. מה שקראו לו אביו ואימו, מה שקוראים לו בני אדם, ומה שקנה הוא לעצמו. באור העניין, מה שקוראים לו אביו ואימו הוא מה שניכר בצורת הוולד מיד כשנולד. אם יהיה חכם או טיפש, זריז או עצל, כי בדורות הראשונים הייתה החוכמה הזו מפורשת לעיני כל. פעם אישה את היולדת עצלנית. היו רואים את הטבע של הוולד על הוולד, עד היום אומרים שזה נבואה. את לא יודעת שקראת לה ככה בגלל, אבל בעיקר באמהרית, השמות הם העליזה, הזריזה, השמחה, הנותנת, הנדיבה. השמות הם ממש עם מהות. וכך קרא לבן לבנותיו, כמו שראה את טבען. רחל, כשנולדה, שתקה. וראה שאוחזת, יעני מתאפקת, קנאה וניצחון בליבה ואינה מוציאה בשפתיה. כרחל, כבשה, לפני גוזזיה נעלמה. הוא רואה שהיא תשתוק המון בחיים והיא לא תגלה המון המון בחיים, והוא קורא לרחל, כבשה, ילדה שקטה. ולאה, היא לשון נלאה, נלאה זה אדמה לאה, אדמה שפותחת את הפה, ככה, כשהיא יבשה, שהייתה תמיד נלאה וצמאה לישועת השם, וכל הזמן היא אומרת, ראובן, תראו את הבן שלי, שמעון, שמע השם כי שנואה אנוכי, וייתן לי גם את זה, לוי, אתה ילווה אישי אליי, היא ורבלית מאוד, כל הזמן צמאה לישועת השם, אז הוא קורא לה לאה, אישה עם פה פתוח שמבקש כל הזמן. ועניין השם שקוראים לו בני אדם הוא מה שרואים בעסקיו וחבריו, והשם שקונה לעצמו הוא מה שמתקן ומרפא החיסרון שלו שהוטבע בו מיום היוולדו. וזה פירוש הפסוק רפאות, רפואה, תהי לשורך, שורך זה חבל הטבור, היינו החיסרון שנמצא בו מיום היוולדו. לכן גדול השם שקונה הוא לעצמו, והוא יציאה מטבעו, והוא נס שעושה עם עצמו, ולכן ראו האימהות שלנו ניסים. אני אסביר. יש לך טבע מולד, זה הציפיות שמצפים ממך בבית, השם שהוציאו לך בבית. יש את החברות שלך שמכירות אותך בצורה נורא מסוימת, והבוס שלך בעבודה והחברות שלך בעבודה. ויש את האישה הזאת שיודעת שהיא מסתכלת לאחור ואומרת, אני בחיים לא חלמתי שאני אצליח לענות ככה. בחיים לא חלמתי שאני אצליח בעבודה לעשות כזאת מצגת. בחיים לא חשבתי שאני אדע להיות אימא. זה השם הכי יקר בעולם. ולפני שאני שואלת אותך, אל תעני לי בקול, כי זה שאלות מאוד גורליות. תעני לך בבית. מה אבא ואימא ציפו ממני? מה החברות שלי וסביבת העבודה שלי חושבת עליי שאני? מה אני יודעת על עצמי ששברתי באומץ לבד את תקרת הזכוכית של עצמי? זה השם הכי מדהים שיכול להיות לך. מי עשו את זה? רחל ולאה. רחל שותקת, רחל לא מתלוננת, רחל יפה נורא, יפה תואר ויפת מראה, היא אישה פיזית מאוד, היא אישה של יום יום, לאה דוסית, כל היום מתפללת, יושבת על פרשת דרכים מתפללת, עיניה רכות, נפוחות, כל היום היא בכותל, קברי צדיקים, שתתחת, 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 כל היום חלות, כל היום הפרשות, מקבלת הכל. ואז רחל הולכת לבעלה, כי היא אישה זוגית, והיא אישה פיזית, והיא אומרת לו, תן לי ילדים, אבל לי בנים, ועם עין מתה אנוכי, והוא עונה לה תשובה נוראה, התחת אלוקים אנוכי, שמנע ממך פרי בטן, והרמב"ן אומר, ואז, בפעם הראשונה בחיים, האישה הזאת פותחת סידור, היא בחיים לא התפללה. מי לא מתפללת? אף פעם. מי שאומרים לה, תקשיבי, את מסודרת, את יפה, את מדהימה, את מצליחה, יהיה לך בעל מאמר, שווה להתפלל על עצמה. אל אל שומע צעקה, ונולד ילד מהשפחה שלה, היא קוראת לו נפתלי, נפתולי אלוקים נפתלתי, אני גיליתי את התפילה, אני לא מתפללנית, אין מצב, כשמחלקים תהילים אני בורחת, אני לא יכולה לומר שני פרקים ברצף. פתאום האישה הפיזית, רחל, נהיית קצת לאה, ופותחת את הפה ואומרת, אפילו בעלי לא איתי ברגע הבודד הזה, אני מתפללת, תביא לי ילד, נפתולי אלוקים נפתלתי, ולאה, האישה הדוסית, עושה מה שצריך, יולדת ילדים, אבל את אישה צנועה, את נורא צנועה, אבל את צנועה, וירא השם כי צנועה לאה, לא נורא, ראובן, השם נתן לי ילד, ראו, בן, שמעון, שמע השם שאני צנועה, נתן לי עוד ילד, אז מה, חסר לי פה, יש לי פה, עם בעלי היחסים על הפנים, יש לי ילדים, שתבח שמות, אני מסתכלת על היש. ואז מגיע הרגע הזה שבו רחל אומרת לה, אין לי ילדים, ראיתי שיש לך דודאים רחניים, שזה סגולה לבשם את החדר, את המיטה, סגולה לפוריות לפי חלק מהפרשנים, את יכולה לתת לי? ולאה אומרת, וואו, אני צריכה ללמוד מהאישה הזאת. והיא אומרת לה, תקשיבי, בואי נעשה עסקה. הוא צריך לבוא לאוהל שלך הלילה, אני אתן לך דודאים בתנאי שהוא יהיה איתי הלילה. ורחל אומרת לה, הק, קחי. ואז יעקב חוזר הביתה, הוא רוצה להיכנס לאוהל של רחל, ותצא. בנות, זה פרשת ותצא. אמא, ותצא מטבעה, כי היא רק פונה לקדוש ברוך הוא, השם תעשה שהוא יאהב אותי. ותצא לאה לקראתו, והיא אומרת לו, אתה לא הולך לאוהל של רחל, הלילה אתה באוהל שלי, והוא אומר, למה? והיא אומרת מילים שכואב הפה להגיד, סחור סחרתיך בדודאי בני. אני עשיתי עסקה עם רחל, תמורת הדודאים, כי אני רוצה להיות איתך. אתן מבינות איזו יציאה ענקית מהטבע זה. בנות, תקשיבו, הזוהר אומר, וזה ככה, סטטיסטית, יש נשים שהן נורא בנות זוג, רחל, והן פחות אמהיות. רחל יש לה בן אחד, היא מתה בלידת הילד השני, הרב קוק זצ"ל אומר, היא לא אמהית בטבע, היא הרבה יותר זוגית. יש כאלה נשים. יש נשים שהן סופר אמהות, ופחות זוגיות. ככה העולם מתחלק. והברכה, כל אחת פה יודעת מה היא. לא נכון, אני שונאת את שניהם שווה. לכן הברכה המדהימה היא, ייתן האלוקים את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה, אשר בנו יחדיו שתיהם את בית ישראל. זה מאוד מאוד קשה, אבל זאת יציאה מהטבע. אמא סופר אמהית, די, את יוצאת איתו היום. לא בא לי, אני אוהבת לשבת איתם, לקרוא להם סיפור לפני השינה. תקראי לו סיפור לפני השינה. קדימה, תצאו לאיזשהו מקום, תהי זוגית. ויש נשים שהן סופר זוגיות והילדים מוזנחים. אני בעד. כשאת מחוללת נס עם עצמך, ועכשיו את תחליטי, איזה שם את יוצאת, איך את יוצאת מהטבע המולד, מהשם שטבוע בך, ואת מוציאה לך שם טוב עכשיו. את מחליטה לשבור את התכונה הזו של הציניות, של חוסר האמונה, של חוסר חוש הומור, להיעלב מכל דבר. חודש זה. יכול אדם לשנות את טבעו שנולד בו, אומר הרבי מאיש ביצה. נולדת רחל, אני לא מסוגלת, מה אני אעשה? אני לא יודעת לחנך, אני לא יודעת להציב גבולות. אני רוצה להציב גבולות. אני רוצה שיקראו לי מציבת גבולות מזרחי. אני רוצה לשנות את שמי המולד. את יכולה לבקש על זה עכשיו. לעשות את הנס הגדול הזה מתוך עצמך, לעשות ותצא, והקדוש ברוך הוא יצא מהטבע בשבילך. וכותב רבי חיים ויטל, אל תדאגי שתהיי גרועה אם יקרה לך נס. נתנו לך פה, יקחו לך פה. למה? כי חודש זה טבעו שיעשו בו ניסים, שנפלו בו רבים ביד מעטים. ומי שמבקש בכסלב נס, מבקש דבר שהוא בטבע. בדרך כלל אל תבקשי נס, תיתנו לך פה, יקחו לך משם. אבל בחודש שהטבע שלו הוא שקוראים בו ניסים, זה טבעי. אני רוצה, תיתן לי. מה אכפת לך? איש מהמם, חמוד, מאיר פנים, שמח, עשיר, יפה תואר, נאמן. את יכולה לבקש את כל זה, ועכשיו זה נס. ניסים זה טבעי. תקשיבו למילים הכי יפות בעולם. רבי נחמן מברסלב, אנחנו מתחילות ללמוד אותם, אנחנו נמשיך אותם כל החודש בעזרת השם. דה. שעיקר הגלות, מה זה גלות? אני גלגל, אני גלגל המתגלגל, אין לי שום אפשרות להחזיר את הגלגל לאחור. דע כי עיקר הגלות הוא בשביל חסרון אמונה, ואמונה הוא בחינת תפילה, כמו שכתוב על משה, ויהי ידיו אמונה, ידיו פרוסות בתפילה, וזה בחינת ניסים למעלה מהטבע, כי תפילה היא למעלה מהטבע, כי הטבע מחייב כן. איזה משפט. הטבע אומר, הטבע, יש משהו שהוא מעבר לטבע, וזה תפילה. כי אף פעם באופן טבעי אין לך חשק להתפלל. זה תמיד לא טבעי. התנועה של לקום בבוקר, יש לי מיליון דברים לעשות. לא. את תשבי עם הסידור ותתפללי מילה מילה עם האצבע. בנות, תנסו את זה, זה כזאת נוסחה. רק ברכות השחר, כל השאר זה נורא נורא קשה. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, הנותן לשכבי בינה להבחין. אתם תשימו לב, זו אינטואיציה חדה תהיה לך ביום הזה, שתגידי את הברכה הזו, בין יום ובין לילה. לא צריך כזאת אינטואיציה להבחין בין יום ובין לילה, שחה. למה זאת הברכה הראשונה בסידור התפילה? היא רצון שאני אבדיל בין יום ללילה. הרי כשאת רוצה להגיד אנשים שונים, את אומרת, הוא יום והיא לילה, נכון? זה הפכים. סחבי, זה התרנגול. חזל מלמדים בשולחן ערוך שרק התרנגול עוצם עיניים, לא ככה, האפאפיים מפה לפה, אלא ככה. האפאפיים מלמטה למעלה, זאת אומרת שהוא הראשון שרואה מהחריץ של העין העצומה את הרגע שבו השחור של הלילה הופך לשחר. אני רוצה אינטואיציה שבאותה שנייה אני אדע, האיש הזה לא טוב בשבילי. שאני לא אסתבך עד שהשמש תזרח עליי ואני אגיד, בונה, הוא לא מתאים לי, אתם בני 90. אז לעשות את הדבר הזה בשנייה הראשונה, זה נותן לסחבי, שזה את, בינה להבחין בינו ובלילה. תפילה היא מעל הטבע. בואו נמשיך את הדברים של רבי נחמן. ותפילה היא ניסים למעלה מן הטבע, והתפילה משנה הטבע, ולזה צריך אמונה. שיאמין שיש מחדש. מי זה המחדש? את. שיאמין שיש מחדש ובידו את. כי משה רבנו הרים את הידיים, נכון? שיאמין שיש מחדש, הוא לא אומר את זה מפורשות רבי נחמן, כי לא אומרים דברים כאלה, כי השם הוא מחדש והוא עושה. תפילה זה הכוח האנושי, לא הכוח האלוהי. שיאמין שיש מחדש ובידו לחדש דבר כרצונו. ועיקר האמונה בתפילה היא האמונה בניסים. וזה קורה בתפילה בארץ ישראל. כמו שכתוב, שכון ארץ וראה אמונה, ששם עיקר עליית התפילות, כמו שכתוב בפרשת שבוע שלנו, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. כל התפילות מניו יורק, מרוסיה, כולן נוסעות עד לארץ ישראל ועולות מכאן. ועכשיו הקטע הקשה. ואמרו חז"ל, אין משיח בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. כך כתוב. מה הפשט? משיח לא יבוא עד שכולנו נהיה עניים.
הכסף בפלאפון עכשיו.
הכסף... Very nice. איפה אתה, משיח? גם בפלאפון אין לי. שימו לב למילים שלו. אין משיח בעד שתכלה פרוטה מן הכיס. היינו, כשיכלו, הסתיימו, האפיקורסים, הכופרים, שאין להם אמונה בניסים ומכסים כל הניסים בדרך הטבע. ומה זה עד שתכלה פרוטה? כי יש בני אדם שמכסים את הניסים הכלולים בפריטה סביבתה. אני אסביר. כשאת מתפללת, את מפרטת בשפתייך מה את צריכה. אני רוצה ילדים טובים, אני רוצה בריאות, אני רוצה שהחטופים יחזרו. יש אנשים שמסתכלים על הפירוט הדבילי שלך, ואומרים, תגידי, את חושבת שאלוקים שברא את העולם, מעניין אותו עכשיו הקשקושים הקטנים שלך, הפירוט הזה? את חושבת שפרטים מעניינים אותו? את באמת חושבת שיש השגחה פרטית? תגידי. האנשים האלה מכסים כיס, כיסוי, את הפרוטה, את היכולת לפרט בפיך בעיה ולהיענות מהשמיים. משיח יבוא כשהתופעה הזאת תסתיים, כשתכלה הפרוטה מהכיסוי, כשיפסיקו להסתכל באנשים מתפללים ולהגיד, מה היא עושה, מסכנה? נורא פחדתי, אמרו לי עכשיו לבוא לנווה אילן לפני השיעור כאן, לעשות הפרשת חלה עם אמאות החטופים והסבתות של החטופים. רעדתי מפחד כבר, א', כי מה שעבד בהתחלה כבר לא עובד עכשיו, כי היא קלטה פרוטה מן הכיס מה לעשות, אין סגולה שהם לא עשו. ודבר שני, אני אגיד גם מלא דברים על הפרשת חלה, והוא לא יבוא היום. אז מה? אז איך אני אראה? ואני כל פעם מופתעת מחדש, כי עין לא נותרה יבשה, כמו שאומרים, וכל מיני נשים שחששתי מהן, בוא נאמר ככה, מבארי, מנחל עוז, וכל כך רוצות להרגיש את הבצק הזה, וללוש אותו, וחסרת האמונה במעמד הזה הייתה רק אני, רק אני. והם האמינו מאוד מאוד מאוד. אמונה שיקרו ניסים, וזה תלוי בשפתיים שלי, וזה בידיי שפרוסות בתפילה, זה המשיח. וכשתכלה זאת הכיסוי, אז יבוא משיח. אוקיי, אנחנו הולכות להתפלל על נס, ולפניכם, פסק הלכה של הרב עובדיה יוסף, איך מתפללים על נס. אז מילה לאיש המתוק הזה, שלא הסתכל על ההלכה ואז קבע מה צריך לעשות. הוא ראה מה אנשים עושים ואז הוא קבע לפי זה את ההלכה. הוא לא יגיד למישהו, תפסיק להגיד יהיה לי עוד יותר טוב, כי זה לא הלכתי. הוא רואה שעם ישראל כולו שר באשכנזית, בספרדית ובלא יודעת מה, יהיה לי עוד יותר טוב, אז הוא יגיד את המשפט של הרב עובדיה. הנח להם לישראל. הם צריכים כנראה נס דחוף. שימו לב לפסק ההלכה שלו, כי לפי זה את הולכת עכשיו להתפלל. בגמרא אמרו, כותב הרב עובדיה, בספר הפסיקה שלו יחווה דעת. בגמרא אמרו על לאה אימנו שהשתנה הולד שבמאיה מבן לבת, ואמרו על כך שזה היה מעשה ניסים, ולא מבקשים על כזה דבר בתפילה. ולכאורה לפי זה, לא מתפללים על נס. עכשיו תראו מה זה עבודה של גאון. אל תעזבו אותי. הוא מחפש בהלכה איפה כתוב שמתפללים על נס. והוא מוצא. בדברי הרמה, בשולחן ארוך שהיינו בציון שלו בפולין, כתב שמי ששכח לומר בברכת המזון בחנוכה על הניסים, יאמר בסוף ברכת המזון, הרחמן הוא יעשה איתנו ניסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. יש! מה זה? הרב עובדיה יודע שכשאומרים על הניסים, על הפורקן, לא מבקשים נס. אומרים תודה. על הניסים, על הפורקן, על הישועות, בימי מתתיהו, בן יוחנן, כהן גדול. פתאום הוא מוצא ברמה שאומר שמי ששכח להגיד, יגיד בסוף ברכת המזון, תעשה לי נס. אין תפילה כזאת. רק פעם אחת הוא מצא בהלכה פרצה קטנה שמותר לבקש בה נס. יאמר בסוף ברכת המזון, הרחמן הוא יעשה איתנו נסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. וקשה, כי אמרו בגמרא על לאה אימנו, אין מזכירים מעשה נסים. אלא, מלחמת בית חשמונאי שניצחו את היוונים, אף על פי שזה היה נס, היה זה לפי דרך הטבע, כי ייתכן הדבר שינצחו מעטים אמיצי לב את הרבים על פי טבע. ועל נס כזה מותר להתפלל שיעשה לנו הקדוש ברוך הוא כמותו. ועוד, על כלל ישראל מותר להתפלל גם על ניסים הפוכים מהטבע. אני אסביר. את לא יכולה לבקש שגבר יצליח להניק. זה לא. אבל, האם להתחתן זה דבר טבעי? כן. האם אישה שיולדת ילד זה דבר טבעי? כן. תעזבי עכשיו את הפרמטר של הגיל. ברגע שהדבר הזה קורה בטבע, תבקשי עליו. כי זו תופעה טבעית. זה לא היפוך של טבע, כמו שראינו בלאה אימנו, שבן הופך לבת. ולכן, שימו לב, מותר להתפלל עבור נס שייתכן לפי טבע, אפילו הוא רחוק בטבע שיקרה, כמו רפואה שלמה לחולה, אף על פי שלדברי הרופאים, הסיכוי שיתרפא הוא אפסי. ומותר להתפלל לנס, אפילו הסיכוי רחוק מאוד. למה? כי יש דבר כזה חולה שמתרפא, נכון? אז גם במקרה האיזוטרי הזה אני אבקש. אני נורא רוצה ללדת בצורה טבעית, אבל בגיל שלך זה כבר לא טבעי, מאמי, זה טיפולי. יש נשים שיולדות בעולם באופן טבעי? כזה. אני רוצה כזה, ריבונו של עולם. וכן, כשבאו צבאות ערב להילחם עמנו, אף על פי שהסיכוי להינצל מידם היה אפסי, כי היו רבים וחזקים ואנו מעטים, מלחמת ששת הימים, מכל מקום היה מותר להתפלל לישוע, כי הדבר שייך לכלל ישראל, וראויים ישראל שיעשה להם השם יתברך ניסים, ונהיה בעיניו כימים אחדים באהבתו אותנו. זאת אומרת, הוא מדלג לנו על כל החטאים, כי כשאנחנו ביחד. אז מה אני עושה? כשאני מבקשת נס פרטי, אני מרמה ואומרת לו, זה בשביל עם ישראל. אם הילד הזה יהיה שמח, אני אלך לשיעור שמחה, אני אחזק את עם ישראל. עם ישראל יחזק אנשים אחרים, זה לא בשבילי, זה בשביל העולם. האמת היא שבשנה הזאת הכללי הוא הפרטי והפרטי הוא הכללי. אין אישה שעמדה בחופה שלה השנה ולא הצטערה שהחטופים לא נמצאים. והשמחה שלה הייתה שלמה. אין כזה דבר. אין. אנחנו כל הזמן פרטיות, כל הזמן כלליות, כל הזמן רוצות את הטוב לכולם, כי לא שווה לשמוח לבד. הרב עובדיה, תודה רבה. יש דברים כזה אלה בעולם? חתונה? יש. לידה? יש. ילד שמצליח בלימודים? יש. את לא מבקשת להפוך את העולם. חטופים שכבר חזרו הביתה? יש. תבקשי ככה. גם אם אומרים לך, אין מצב, אין סיכוי, הגיל שלך, המצב שלך, התגרשת 3 פעמים. הסטטיסטיקה כאן לא קיימת. אין לך ברירה, אלא להיות אישה בוחרת. טרגדיה זה קל. בחירה זה הכי קשה בעולם. בואי נבקש עכשיו נס. איך אנחנו עושות את זה? קודם כל, את אומרת לעצמך בשקט משהו שאו יצאת מטבעך בו, או שאת רוצה לצאת מטבעך. אני רוצה להפסיק להיות עצובה. ממש רוצה להפסיק להיות פסימית, תעשי איזושהי יציאה מהטבע, כדי שהנס יוכל לחול עלייך, כי את בעצמך מחוללת עכשיו נס עם עצמך. והדבר השני, תבקשי. אני רוצה אותו, אבל הוא נשוי, אז מה? אבל הוא מת, אז מה? אני רוצה משהו שאתה יכול לעשות. בכוח של מי אני מאמינה? בכוח השפתיים שלי, שמפרטות תפילה. כי הן מאמינות בהשגחה פרטית, 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 ואל תחסו לי את זה מהעיניים. יאללה, דבר אחד שאת יוצאת מטבעך, דבר שני שאת מבקשת ממנו שיצא מטבעו. תהיה השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון. צריך לאחל לכל הנשים היפות שיושבות כאן אהבה מדהימה. אם האיש עוד לא פגשת או אם האיש שלך, שיעריץ אותך בעזרת השם. ילדים שיהיה לך מהם רק שמועות טובות ובשורות טובות. פרנסה בשפע לכל הדברים שאת רוצה לעשות בעולם, כי את מתה לעשות כל מיני פרויקטים ולהשקיע ולתרום ולעשות כל מיני דברים מיותרים כאלה, ושעם ישראל יהיה שמח, שנראה את היד הגדולה שלך, השם, באמת אני אומרת לך, בשבילך, באמת בשבילך, עשה למענך, אני כל כך רוצה להשוויץ בך, תעשה את הנס הגדול הזה שבכסלו הם יחזרו, שעד בני ראשון של חנוכה הם יבואו ככה. מי שנשאר, היה כל כך יפה הערב שהיו אימא ובת, והבן, אח שלה נרצח והבן שלה נרצח, אותו אחד. ואז הבת אמרה, אני רוצה שהוא יחזור כבר הביתה, שיהיה לנו קבר. אז אימא שלה אמרה, לא, קודם שיחזרו החיים. אני יודעת איך הייתי בלחץ כשהוא היה בחיים, ואיזה צער היה לי ואיזו דאגה, אני מבינה אותם. אם צריך עסקה בשלבים, תחכה, היא אמרה. עם הילד שלי, הוא יובא לקבורה. אני רוצה שהילד החי שלה, בנך החי ובני המת. וזה היה כל כך מהמם וכל כך נשי. אז אני רוצה להגיד שאני מעריצה אתכם. מעריצה את האהבה שיש בכם, מעריצה אותך נורית הצדיקה על ההשקעה הפיזית והנפשית והממונית של המקום הזה. אתם זוכרות שבאמצע הסטנדאפ של נויה מנדל הדלת האפה, מי הייתה כאן באירוע הזה? לא עוד, עכשיו היא מתוקנת ותראו את הרצפה הנקייה, ויום אחד יהיה גם שירותים חדש עם מנעול, כי אני כל כך הרבה פעמים מתפנה עם כל מיני בנות נחמדות פה. סתם, באמת, כל הכבוד, ממש עושים למען התורה. עד שבוע הבא, בנות, בשורות מופלאות, שמעתם? ספרו לי ניסים.